הרבה יותר קל לחנך לסור מרע מאשר לעשה טוב. ואולי זה אחד הקשיים שלנו, שללמוד לחנך לעשה טוב מגיע בהרבה אהבה, הרבה אמון. זה אנחנו למדים לחנך לעשה טוב. אם אני אקרב את זה, זה משפר את העניין. כן. אני יכול לתלות, אז זה יותר פשוט, לא? בסדר, טוב. כן. רק שעל הסף צריך להבחין בין שני מושגים. המושג האחד זה אהבה, והמושג השני זה פינוק. וצריך להבדיל בין זה לזה. כי פעמים רבות מתפרשת האהבה כפינוק, והפינוק כאהבה, וזה בלבול גדול בין שני הדברים. אני חושב שלא דיברנו על זה בפעם הקודמת, לא דיברנו על החלק. אהבה זה דבר נחוץ, מגיע, נדרש לכל אדם. כל אדם צריך להרגיש אהבה. האדם לא יכול לחיות מבלי אהבה. פינוק זה דבר שלא מגיע לאדם. אז מדי פעם אפשר. הבעל מפנק את אשתו, קונה לה איזה עוגת, אמרתי לו זה ולא זה, אז הבאת את שניהם. טוב. פעם הבאה אני אגיד מים וזהו, זה ככה אמרתי, מה זה, אני לא, טוב, נלמד. אז אמרתי, בעל מפנק את אשתו, מזמין לה מהמתוקים של עינה וזה, הוגה ככה, משהו, זה... דרך אגב, זה מדהים איך שיש באלון מורה הכל. מי שרוצה יכול לקנות, יכול להשיג כאן הרבה יותר דברים, יותר מהר, יותר זול, יותר טעים, יותר קשר, מהעיר בטיק טק, ובאמת, אפילו את הפינוקים האלה של... גם זה אפשר. אז מדי פעם, בלי פינוק אפשר לחיות. מה זה פינוק? פינוק זה יכול להיות לטובה לפני משורת הדין, וזה יכול להיות ממש לא לטובה כאשר זה שובר גבולות, מפרק גבולות. וזה הדבר הגרוע בפינוק. זה קצת דומה למה שהגמרא אומרת על כנס. בבא קמא אומרת על כנס, כל המשלם, התחלה ירצה לומר כל המשלם, יותר על מה שהזיק, כל משלם פחות על מה שהזיק, בסוף כל משלם לא כמה שהזיק, זה כנס. אז כפל 4 ו-5 זה כנס, חצי נזק זה גם כנס, חצי נזק בשור זה גם כנס, אבל למען דאמר שחצי נזק פלגל נזק כנסה, כי הוא משלם לא כפי מה שהזיק. אז אם יש מה שאדם מגיע לו, לפעמים נותנים לו באובר יותר, וזה בסדר, זה מדי פעם אפשרי לתת באובר. לפעמים נותנים לו פינוק, אבל אז זה פחות מה שהזיק. זאת אומרת, זה שובר את הגבולות. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הכוונה היא, אהבה זה מה שמגיע לאדם. ופינוק זה מעבר, יכול להיות חיובי, יכול להיות מאוד שלילי. אהבה צריכה קודם כל להתבטא באהבה בלב. אהבה בלב שאדם מחליט שהוא אוהב את כל ילדיו. עבודה גדולה מאוד, מאוד לא פשוט. כמה שזה נשמע מוזר, אני אומר תמיד שכשאני מדבר על אהבה, אז לא, אולי בציבור הזה זה קודם כל לא, כולם יש פיציקים, אז אפשר יותר לאהוב אותם. תכף נסביר גם את זה. בכל אופן, איזו הרצאה או משהו על אהבה. וכשאני שואל שאלה רטורית, כמה אנשים אוהבים את הילדים שלהם? כולם מחייכים, בנחת, מתרחפים בכיסאות. אז אני מטיח בפניהם, לפחות 95% מהיושבים כאן לא אוהבים את הילדים שלהם. אז יש איזה רחש של מחאה נמרצת, איך אתה מעליב? אז אני אומר להם, חברים יקרים, זה באמת יותר מ-95%, 98%. אבל לא רציתי להביא אתכם, אז אמרתי רק 95% לא אוהבים את הילדים שלהם.
כן? כל אחד יחשוב שהוא השני
אחוז. כל אחד יכול לחשוב, וזה שמחה, כן? תמיד. כל יהודי חושב שהוא תמיד מהשני אחוז, שזה, כן? אפילו זה שנוסע נגד התנועה, הוא חושב שהוא התנועה וה-98 הם נגד זה. מדוע? כי לאהוב זה לא לאהוב את עצמי. את עצמנו אנחנו לא צריכים שום שיעורים כדי לאהוב. כולנו אוהבים את עצמנו במנות קדושות. והנקודה היא לאהוב אחרים. לאהוב אחרים זה לא בגללנו. לפעמים אנחנו אוהבים את הילדים בהתניה. אז אני, שוב, סיפור. לפני זמן, אני זוכר שזה היה בערב פסח. אחר כשהטלפון על הכתף, אני יודע, מנקה שם את הארונות, ספרים, מוציא ספרים, טלפון. אשתי מוכה, למה אתה מקבל טלפונים עכשיו ערב פסח? לא יודע מה לעשות, צריך פרנסה, אם לא עושה טלפונים, לא ישלמו לי את המשכורת, אז מה? אז אני חייב פרנסה מוכנית, כן? אישה מספרת על ילד בכיתה זין, שהיה ממש ילד טוב ירושלים, והכל זורם, מתפלל, לומד טוב, מכין שיעורים. פתאום התחיל לשנות. לא רוצה ללכת לבית כנסת, לא רוצה ללכת לבית ספר, לא רוצה ללכת שיעורים, לא רוצה שום דבר. לא רוצה. דיברתי איתה עוד כמה דקות, קצת לשאול על מערכות היחסים ביניהם. ואמרה לי, כן, אנחנו ממש מתגאים בו, ותמיד מביאים אותו ומראים אותו, איך הוא ילד טוב וזה וחיה. אז זהו, וכאן קבור הכלב, סליחה על הביטוי. אמרתי לה, אתם לא אוהבים אותו. והילד מוחה על חוסר האהבה. היא אומרת, אנחנו מאוד אוהבים אותו, הנה, הם מתגאים, מביאים אותו. אמרתי, נכון, אתם אוהבים את עצמכם. ואז הילד הופך להיות עגיל באוזן, או נזם באף, או איזה כזה קישוט לבגד של ההורים, שמים את הילד, ראו גידולים שגידלנו, זה אנחנו גידלנו את הגידולים האלה, זה בן שלנו. אז אתם אוהבים את עצמכם, לא אוהבים אותו. קו דק שמבדיל בין אהבת עצמנו לבין אהבת הבריאות, אהבת הילד. וכשהילד מרגיש שאתם משתמשים בו ככלי להאדרת השם שלכם, ואתם לא אוהבים אותו באמת, מה שנקרא אהבה שאינה תלויה בדבר, אז הילד החליט, עכשיו אני לא תוכלו להשתמש בי ככישות, כעגיל וכנזן. זהו, נגמר העניין. אני לא מתפלל, אני לא מכין שיעורי בית, אני לא הולך לבית ספר, אני לא הולך לבית כנסת, אני לא רוצה ללמוד, אני לא רוצה שום דבר. בקיצור, כל הנוגע כל הנגיעות בדבר נעלמת. עכשיו יבוא שעת המבחן. אם אתם אוהבים אותי באמת, תמשיכו לאהוב אותי. אם לא, אז אתם לא תאהבו אותי. זה סימן שהייתה אהבה תלויה בדבר. זה מה שהילד רוצה. הילד בוחן אתכם לראות אם אתם אוהבים אותו באמת או לא. בלי התניות. אם תתפלל יפה ותלך לבית הספר ותלך לבית הכנסת ותעמוד יפה במקום ותדבר וכולי, אז אנחנו אוהב אותך. זה אהבה בתנאי. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. כל אהבה שלא תלויה בדבר, בטל דבר, לא בטל אהבה. איזו אהבה תלויה בדבר, אהבת אמנון ותמר. זו אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבת דוד ויונתן. שאינה תלויה בדבר. האהבה, הגדרת אהבה, זה אינה תלויה בדבר. זה עצם ההגדרה של אהבה. אהבה תלויה בדבר היא לא אהבה. מה שהמשנה אומרת, בטל דבר, בטל אהבה, זה רק הסימן, סימן שזה לא אהבה. כי אם בטל דבר, בטל אהבה, בטל אהבה, אז זה סימן שזה לא אהבה. אז נחזור. אז מי אומר שאנחנו כולנו צריכים לאהוב? אדם, לא רק ילד, אדם לא יכול לגדול בלי אהבה. אישה מקבלת אהבה מבעלה. ילדים מקבלים אהבה מההורים שלהם. חוץ מהילדים שלא מקבלים אהבה מההורים שלהם. כמו אמרתי, אותה אימא שלי, לפני כמה שבועות, היה בשיעור של אשתי, בן שלי, אני שונאת אותו. שיסבר אותו, שיהיה לו תאונה והוא ימות, לא רוצה שהוא יחזור הביתה, לא רוצה לראות אותו, אני שונאת אותו. אמא אומרת על ילד, הנער בן 16, הוא אמר מוסגר, איך הוא יכול לגדול הנער הזה? בריא, בריא בנפשו, חולה נפש, חוסר אהבה של האימא, זה חולה נפש. מה, למה יהיה? עושה להם בית ספר, עושה להם צרות. זה תנאי בסיסי. יש לנו כמה מצוות אהבה. אהבת את השם אלוקיך, אהבתם את הגר, ואהבת לרעך כמוך. אהבה זה התשתית לחינוך, לגידול, לבריאות, לכל. אהבה, יש אפילו ספר של איזה גויה אחת, פורצה, פרועה, הייתה אשתו של כומר, תוך כדי זה התהוללה עם כל מיני גברים, בקיצור, בסוף, חלתה בסרטן. מה? לא יודע, כן, התחתנה עם איזה כלאיים כזה, הייתה משהו, זה חיה עם כומר, יכול להיות שלא אשתו חיה איתו. כמרים מראים, לא, גם הנזירים הם לא נזירים, כאן לא חומר הכמרים. אז הייתה בקיצור איתו משהו של כאילו אני דתי, נוצרי, אחר כך עלתה בסרטן, ואחר כך היא ריפאה את עצמה בסרטן, מהסרטן, ריפאה את עצמה בלי תרופות, בלי זה, בהחלטות, וזה בין השאר, היא מדברת על, על כוח האהבה, שכוח האהבה הוא כוח מרפא. חולה שאוהבים אותו נהיה בריא יותר מהר, לא שמרחמים עליו. אז יש לנו נעשה שלושה מושגים, רחמים, אהבה ופינוק. רחמים ופינוק קצת קרוב, בארמית הכל מתבלבל, רחמי אהבה, רחמים, הכל זה רחמי. תפילה אומרת הגמרא בברכות, נשים חייבות בתפילה דרחמי נינו. מה זה רחמי? בקשת רחמים, קמצא עובר קמצא, רחמי קמצא ואוהבו. אז רחמי זה אהבה ורחמים. פינוק, לא יודע איך אומרים בארמית פינוק. מה? פנקן. פנקן, נכון. יש ביטויים, נכון. לא יודע אם זה בדיוק הפינוק של היום, אבל אפשר. אתה שואל למה אי אפשר לגדול בלי אהבה. אהבה זה תשתית של בריאות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו צובעים באהבת השם. למה? זה, ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה שלנו. כי מאהבת השם אתכם, משמרו את השבועה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אהבתי אתכם, אמר השם. למה צריך את אהבה? אהבה זה הרגשת החיבור הגדול שבין כל אחד ואחד. לכן בעל מצווה לאהוב את אשתו, כי אם בעל לא אוהב את אשתו אין חיבור, אי אפשר להתחבר. אפשר להתחבר גופנית, אבל החיבור הגופני בא רק אחרי חיבור הרוחני. רב כהנא, רב, נכנס תחת למיטה, שח ושחק ועשה צרכיו, שח, שחק, להרבות אהבה בין איש לבין אשתו, ואחר כך עשה צרכיו, יש מיטתו, אומר רש"י. החיבור בין איש לבין אשתו חייב לבוא מתוך אהבה. לכן כל החיים הפרוצים האלה של קיום קשר ללא אהבה אמיתית, אלא סתם בשביל לפרוק את התאוות שלנו, זה נורא, כן? אז מושג רביעי כבר, תאווה לעומת אהבה, כמובן. כרחוק א' מטף, כך רק התאווה מהאהבה. נחזור. אז אם כן, אהבה זו בריאות, בריאות נפשית. פינוק, נחזור לפינוק חיובי, יש מדי פעם שנותנים פינוק חיובי. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריב החמאה. טוב, זה בשביל להרוג את סיסרא, אבל זה דוגמה לפינוק. בסך הכל ביקשתי כוס מים, ולי גם מים וגם תה. זה פינוק, אתה רואה, יאל, מה אתם מפנקים אותי? הפציעות הזאת צהל היה מתלונן תמיד. מה אתם מפנקים אותי? היה אומר לנו, מה אתם מפנקים אותי? הם מזמינים לו, נותנים לו, דורגים לו לאכול, למונית, איזה, פינוק, אל תפנקו אותי, ככה. חצי בצחוק, חצי בזה. אז לפעמים באמת רוצים להראות את היחס, את מה אתה סתם מבקש? זה לחם יבש, מה לחם יבש? בוא נקנה לך פלאפל, אני יודע, פיצה, משהו כמו שצריך, שתוכל לאכול, לא לחם יבש. זה פינוק חיובי, שלפעמים צריך להקריא. מתי הפינוק הוא לא חיובי? כשהוא בא במקום האהבה. מה זה פינוק במקום אהבה? כשבעל, אין לו זמן לאשתו. אפרופו, אין לו זמן, אי אפשר בלי בדיחות, נו. אז פעם היה יהודי אמריקאי, סוחר, בעל עסקים, ועלינו נפטר לו מישהו, היה צריך לשבת שבעה, אבל לא היה לו זמן לשבת שבעה. אז הוא שכר מישהו, שילם לו, אמר לו, שב שבעה במקומי, זה בסדר. עברו שבעה, הוא המשיך לעבוד, הוא ישב שבעה, בסדר, עושה שליח לשבת שבעה. אבל במהלך השבעה הוא צלצל לרב שלו, האם הוא גם צריך לבוא לנחם את השליח, או שהוא לא צריך לבוא לנחם אותו, כן? זה סיפורי אמריקה, איך אומרים, זה באמריקה הכל יכול להיות. אז אפרופו, לא, מה?
שולח
שליח
לנחם
אותה. שולח שליח לנחם, או, זה גם רעיון. כן, זה, איך אומרים, בבדיחה לא חשבו על זה, כן? עכשיו החלק השלישי צריך להיות שבסוף הוא החליט שבמקום שלרב שלו לשאול, אז יותר פשוט הוא ישלח שליח לנחם, שילם גם לשליח, והוא ניחם את השליח והכל היה בסדר. זה אם כן השלמת הבדיחה, שכוח עשית. אדם שהוא אין לו זמן לאשתו. עכשיו אתם יודעים שאנחנו מפעילים ברמלה פרויקט הבית, זה וזהו, ברוך השם, זה יצא לדרך, ויש משפחות, איך אומרים, לא חזרה עבודה. ורבי יוסף ישראלי, כולם זוכרים אותו, אותו שכבר זוכרים, כן. אז הוא אחד מהפועלים בשטח. קשר איתי על משפחה מאוד מאוד בעייתית. הבעל יש לו איזה חנות, קיוסק כזה, קיצור, ידוע, כל יום חוזר ב-12 בלילה מהעבודה, כסף לא חסר. אז אישה צעירה, נשואים לא הרבה, אישה בת 24, יש להם ילד אחד, ילדה. ואין לו זמן לאשתו. אז הוא לא נותן, הוא גם לא נותן לה כסף. לא נותן לה כסף, לא נותן לה, הוא לא נמצא פשוט, הוא עסקים, הוא מלא כסף. הוא קונה, הוא עושה, הוא לא, היא לא צריכה כסף, היא צריכה כסף. הוא עושה לה הכל, אבל לא, היא לא רואה אותו. אז היא אמרה, דיברה איתו, דבר אל הקירות. אז היא החליטה לעזוב את הבית, אז היא כבר חודש ומשהו מחוץ לבית. אז טוב, אז הוא פנה לייעוץ, סוף סוף אין לו, לא בית, אז זה חסר לו. אז הם באו שלהם לייעוץ. על ההתחלה אמר לה, טוב, מה אתה עושה דאווין? בואי, בואי, בואי הבית, עכשיו תחזרי הביתה. זה הייעוץ, על ההתחלה, שזה הייעוץ, כן? עכשיו, אז אמרה לה, אני לא חוזרת. לא חוזרת, אז את מורדת, אז זה, ככה, בתחילת הייעוץ, הכל, בתחילת הייעוץ. קיצור, הוא הזמין אותו לבד, הוא דיבר איתו, הוא מוכן, הוא מבין, אין לו כוח, הוא לא רוצה באמת. אין לו כוח לקיים בגרוש את משהו. טוב, שתחזור הביתה, הוא אומר, לא תחזור, היא תחזור בתנאים, אם תשנה את היחס, לא, לא, שתחזור, אז אתמול התקשר, זהו, אז התייאש מהמשפחה, הלאה, תפני, תמשיכי בהליכים, תתחילי בהליכים, זהו, הוא לא מבין מה זה בית ומה זה משפחה. הוא לא מבין מה זה לאהוב אישה, לאהוב את הילד. אז למשל הילד, יכול להיות שהוא קונה עולם ומלואו, ביגוד שאף אחד לא ילבש אותו, ואוכל שאף אחד לא יאכל אותו, וכל מיני דברים. זה פינוק. כשאדם יוצא ידי חובה במקום לאהוב, הוא מפנק. ונדמה לו שהוא יוצא ידי חובה. אז היה לפני שנים, היה איזה קבלן בירושלים, שאשתו גם בקושי הייתה רואה אותו, לא היה בעל, זה אין לו זמן. שאתה, מה את רוצה? את רוצה כסף? כמה את רוצה בשביל בזבוז כל חודש? 4,000 שקל כל חודש, 5,000 שקל כל... לבזבז, תעשי מה שאת רוצה, תעשי. לא לקנות במקולת, לא בסופר, לא בבגדים, לא שום דבר. תקחי 4,000 שקל כל חודש בשביל בזבוזים. תעשי מה שאת רוצה. חשב שזה במקום מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפו. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה אתה חושב? תקנה את אשתך בכסף במקום אהבה? אין מצב. זה פינוק, שהוא הפינוק הגרוע. אז אמרתי לפעמים להזמין, כמו שאמרתי, איזה עוגת טעימה, איזה גלידה, איזה משהו, מביאים הביתה כמה, שתי מנות, לא ולאשתו, ואשתי לכבוד היום הולדת, לכבוד יום הנישואין, שנס שהבעל זוכר אותו, תמיד האישה זוכרת, והבעל לא זוכר. וכן, את חטאי אני מזכיר, מה? את חטאי אני זוכר, את היום לא, אבל את חטאי כן. אז זה פינוק חיובי, זה מראה על תשומת לב, על עובר. ויש פינוק שלילי שבאים לקנות את האהבה במקום. אז זה חצי נזק, שהוא כל המשלם לא כמו שהזיק, זה כנסה. זה לא נכון, כן? אז יש מינוס ויש פלוס. יש אהבה פלוס פינוק, זה טוב. בגבולות, פינוק ללא אהבה, גרוע מאוד. וכמו שאמרתי, איפה בחינוך למשל, איפה הפינוק הוא גרוע. ילד צרח, אבא שלו התעצבן עליו, נתן לו סטירת לחי, מצלצלת, וזהו. יום לא דיבר איתו, יום לא דיבר איתו. גם הילד לא דיבר עם האבא, אתה לא מדבר איתי, גם אני לא מדבר איתך. האבא מתחיל לדבר עם הילד, הוא מפנה את הגב, הולך, לא שומע. ילדים והורים זה מאוד חרב פיפיות. הורים עשו קוד לאינטרנט. ולא פותחים, ורק זה, ואיזה אלף זה. הילדים התארגנו, עבדו בחופש, קנו מחשב. ההורים רצו לראות מה המחשב. עשו קוד למחשב שלהם. ההורים לא יכולים להיכנס, גמרנו. ההורים פונים אליי במצוקה, מה לעשות? אנחנו לא יודעים מה הם רואים ומה הם לא רואים. אומרים, תשכחו מאיתנו, אתם עשיתם קוד, גם לנו יש קוד. אתם עשיתם, גם לנו יש, הכל בסדר, מה הבעיה? כן? ילדים, 16-17, כבר... אז אבא לא דיבר עם הילד, גם הילד לא מדבר עם אבא. וואו, זה מתחיל להדיק את האבא. יום, יומיים, שלושה, כבר הילד לא מדבר עם אבא. טוב, אז הוא קונה לו אופניים, קונה לו זה, הנה, הבן יקר, הבאתי לך אופניים, הבאתי לך זה. והבן בשיא הזלזול לוקח את האופניים וממשיך לו לדבר עם האבא. כי אם הוא ידבר, אבא יפסיק לקנות לו. אם הוא לא ידבר, אבא כל פעם יקנה לו עוד משהו. בסוף, כשיגיע לגיל, יקנה לו גם אוטו. אם הוא יהיה חזק הילד ולא ידבר עד גיל 17-18, אבא יקנה לו גם אוטו כדי שהוא ידבר איתו. זה שבירת גבולות. שבירת הגבולות של הפינוק. ובשום פנים אסור לשבור גבולות. החלטת שאתה נותן סטירה לילד, קודם כל, אל תפסיק לדבר איתו. זה לא נכון. נתת לו סטירה, תיזהר שהמשטרה לא תבוא, אבל חוץ מזה, בסדר. החלטת שמגיע לו, כן? אפשר לעצור בן אדם על זה שנתן סטירה לבנו. אחר חוקי בית המשפט כידוע. נתת לו סטירה, החלטת להניש אותו, תעניש אותו. א', לא בעוד שלא מדברים, מדברים תמיד. אין דבר כזה לא לדבר. לא בניש לאשתו, לא בן אדם לילדיו, אדם לילדיו. אין דבר כזה לא לדבר. אז יכול להגיד לו, אני כל כך חמור ממה שעשית, שעה קרובה, אל תנסה לדבר איתי, אני לא יכול לדבר איתך על זה, כי אני חמור ממה שעשית. לקצוב שעה, שעתיים, עד שאני ארגע קצת, אני אוכל לחזור לדבר איתך. זה הקרנה נכונה של, עוד פעם, משהו נשבר, אני לא יכול לדבר איתך, אבל זה שבירה, ועוד פעם, לא לעולם, אלא שעה, שעתיים, זהו. לא אגיד, טוב, תן לי 10 שנים, אני צריך לא לדבר איתך, כי אני עמום, זה לא, אפשר שעתיים, אפשר, כן. ושוב, זה הקרנה חיובית על הילדים. כי היא מבררת את הזעזוע, את נוראות המעשה שעשה הילד. אבל אם אחר כך הוא מתחיל לפנק אותו, וקראת לו, ביגלה, וארטיק, וקרתי, ואני יודע, וטוב, ואת כל המפנקים שיש היום, בלי עין הרע, שאני לא מכיר את שמותיהם, אז מה עשינו? איבדנו, שברנו בעצם את הגבולות שהצבנו קודם. אז אלה הם כן דוגמאות למה כן ומה לא. אהבה כן, פינוק לא, אלה הם כן, מדי פעם פינוק חיובי. רחמים. רחמים בשום פנים ואופן לא.
איפה הגבול בין פינוק לזה שאתה גורם מפרללת
אצלם? הוא אומר, פינוק זה מדי פעם.
בפעם גם זה בשביל אדם לעצמו, כאילו, טוב, היום היה לי יום קשה, אז היום אני מפנק.
בסדר, אדם אסור לו לחיות בעצמו, אדם לא יכול לשקול לפי עצמו. מי שמשחק שחמט עם עצמו, בסוף יפסיד, אין, בטח...
לא, מה שאני רוצה להגיד, כאילו,
אדם אסור לו לנהוג, אני מפנק את הבן שלי כדי להקל על עצמי. אם כן, הוא אומר לבן, שמע בן יקיר, היום היה לי יום שחור, אז בואו לפחות איתך יהיה לי כיף, כמה שעות של כיף, בואו נבלה יחד. מה? שאל על עצמו, אדם שפנק
את עצמו. גם, כאילו, בכל המישורים.
מה זה? לא מפנק את הבן שלו, מפנק את עצמו?
כאילו, אני אומר, גם לאדם, בינו לבין עצמו, גם הרבה פעמים, כאילו, היום היה לי יום קשה, אז אני מתפנק. אז איפה הגבול? ואז גם עם הבן, עם הבן,
כאילו... מתפנק זה תמיד לא טוב, לפנק את עצמו זה בטח לא טוב. אדם יכול לומר, זה יום אני מרשה לעצמי. תמיד אני אוכל דיאטטי, ולא זה, וטוב, כל אחד רואה מירורי עצמו, זה בסדר. אז אני אוכל בריא, ולא אוכל לחם, ולא רשתות סוכר, ולא זה. עכשיו, זהו. חפיסת שוקולד שלמה, אני מתחיל וגומר. למה? כדי לעשות לעצמי קצת נחת רוח. דבר שהנשמה נהנית ממנו. לא כך בטוח, אבל לפחות אתמול שמעתי שחצי כוס קוקה קולה מכילה הרבה יותר סוכר מחצי חפיסת שוקולד. ומחפיסת שוקולד. אומר לי שפעם לנשים בהיריון, כשהאישה מפסיקה להרגיש תנועות, אז מה אומרים לה? תאכלי דברים מתוקים, תאכלי משהו מתוק. מרגיש שהיא אוכלת מתוק, הילד מתחיל להשתולל, העובר מתחיל להשתולל בה, וזה לא מרגישה תנועות, היא רגוע. אז פעם אומרים לה, תאכלי קוביית שוקולד. היום אומרים לה, תשתי חצי כוס קולה, קוקה קולה. זה כמו 20 קוביות שוקולד, חצי כוס קוקה קולה. רמת הסוכר שיש בה, דבר זה היא רמה עצומה, רמה גבוהה מאוד. יש מחלות כבד שנגרמות כתוצאה, כמו הסכרת, אבל מחלות כבד, מוכר בדרך, כמו משהו שמעתי, זה הרצאה בדרך על מחלות כבד, שממש אחוזים אדירים מהאוכלוסייה לוקים במחלת כבד, ועיבוי כזה שהוא לא טוב על הכבד, שנגרם בין השאר כתוצאה מריבוי סוכרים. וזה כתוצאה מהמשקאות אותם ממותקים, שהם מוסי סוכר. כן, אבל זה עניין בריאותי, כן. נחזור לעניין. מה, מפנק את עצמו. אז אם אדם אומר, וואלה, יש לי מצב רוח, כן, נגן, נגן, ואתה נחלה ביד השם. רוח, זה. ואדם אומר, טוב, נאכל איזה כמה קוביות שוקולד, יהיה לי מצב רוח טוב. בסדר, מי שזה עושה לו מדי פעם, בסדר. כמו שכשהוא רואה את הבן שלו במצב רוח לא טוב, או את הילד בוכה, או את האישה, או איזה... אז בואי נשתה כוס קפה אחת, או לילד בואו נאכל שתי קוביות שוקולד, בואי תבחר אתה איזה שוקולד אתה רוצה, לבן, צהוב, שחור, ירוק, כחול, לא יודע, אין שוקולדים כאלה, אבל לבן יש, זה אני יודע. פרה, בלי פרה, שקדים, אגוזים, כל ה... זה. ואז הילד, מהפינוק, נהיה לו מצב רוח יותר טוב, הגיוני, אבל אסור לזה שזה יהיה יומיומי, זה לא יכול להיות. וזה הפינוק החיובי שהוא לפעמים ואובר. נכון, לפעמים אדם מותר קצת, כמו אומרים, לסלוח לעצמו, זה לא לפנק את עצמו. זה להרשות לעצמו לגלוש במדרון. כמו שיש בדיחה על שלושה בחורי ישיבה, ישיבה חרדית, שאיך שהם עושים מחקר, הסתבר שהאימהות שלהם לא התגיירו, לא גיות ולא התגיירו, חיות כיהודיות, אז הם צריכים לעבור גיור. אז אנחנו גויים. אז מה אנחנו עושים? אחד אומר, אני הולך לאכול פלאפל בהכשר שייריס. אחד אומר, ככה, על דרך זו, כן? כל אחד אומר, מה הוא הולך עכשיו לעשות? איזה איסור, כי הוא גוי ומותר לו. כן. אחד אומר, רבנות אפילו. אני הולך לאכול פלאפל רבנות. כן. כן, אז זה שאדם מרגיש לא טוב, לפעמים אומר, טוב, נקנה משהו טעים, נאכל משהו טעים, מתוק, קצת ייתן לי עוצמה לנפש. בזהירות רבה, לא לגלוש יותר מדי במדרון. כן, נלך לרגע לרחמים, עוד פעם. ילד שמרחמים עליו, א', ככל שמרחמים עליו יותר, הוא ימשיך להיות יותר ויותר מסכן כדי שירחמו עליו יותר. מדוע? כי רחמים זה סוג של תשומת לב. עכשיו, ילד לא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא לא תמיד מבין שזה תשומת לב רעה מאוד. רחמים זה תשומת לב רעה מאוד. וכמו שאמרתי קודם, אם ילד לומד שכשהוא לא מדבר עם אבא שלו, אבא שלו נותן ונותן ונותן, אז הוא עוד פעם לא ידבר עם אבא שלו. ברגע שאבא שלו יפסיק לתת, אז אולי יתחיל לדבר עם אבא שלו, כי הוא יודע שהשתיקה לא מועילה. אבל אותו הדבר, ילד שמקרינים עליו רחמים, הוא הולך ונהיה יותר מסכן כדי למשוך יותר רחמים, כי זה כיף לו. עכשיו, מה זה רחמים? רחמים זה חוסר אמון, הגדרה. מי שאנחנו מרחמים עליו, אין לנו אמון בו. כי אם היה לנו אמון בו, אז מה? תגידו אתם. אם היה לנו אמון בכוחותיו, אז מה היינו עושים? מה? היינו מעצימים אותו ותצא מהבוץ. מי שאנחנו מרחמים עליו, סימן שאנחנו חושבים שהוא מסכן ואין לו כוח. עכשיו, בילדים זה, עכשיו, זה קיצוני. כי מי שמרחם על הילדים שלו, הוא מכה אותם לפעמים עד זוב דם מרוב רחמים. כי הוא עובד, סליחה, בלי ראש הוא עובד, בלי דרך. אז פעם הוא נותן לקיצוניות של הרחמים, ופעם הוא נותן מתעצבן עליהם, הורג אותם במכות, מה שנקרא. זה יכול להיות אותו, זה אותו אדם, אותם ילדים. לרחמים אין הגדרה. הרב כותב באורות, הנצרות התגלגלה אחרי מידת הרחמים, ואין לה קצבה. לעומת האסלאם, שבחר מידת הגבורה, שהיא מידה הרבה יותר מוגבלת, מוגדרת ומוגבלת. הנצרות שמה את כל מעייניה במידת החסד ורחמים השקריים, שמכיר באורות ישראל, בפרק ישראל לאומות העולם, דבר שם על הנצרות, זה גם בישראל ותחייתו, גם שם כותב דברים דומים. רחמים רק כדוגמה. אני לוקח דוגמה קצת רחוקה, קיצונית, אבל דוגמה, כשהורים באים למטפל, הורים, שמע, אם זה לא קורה בין שנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי, והוא לא נגמל מהחיתול, מה קורה? כל הזמן בורח לו. מה בורח, אתם מבינים, כן? בורח לו. מה זה בורח לו? כשהורים אומרים על ילד, בורח לו. מה זה לא? בראש ובראשונה. אין אמון, הם לא מאמינים בו. הם לא מאמינים שהוא יכול, כי בורח לו. הוא לא שליט. בורח זה לא שליט. לא שליט, אז אתה לא מאמין בו. אז מה יש לך? איך אתה חושב שהילד, ילד שאתה לא מאמין בו, כתוצאה מזה גם מרחמים עליו. כי לא עושים לו צעדים דרסטיים. הוא לא יכול, הוא מסכן, בורח לו. אז מה לעשות? איך אפשר לטפל בו? טפל בו ביד קשה. מה זה ביד קשה? חביב עלי, עד עכשיו תאכל את כל מה שאתה מבשל, כן? אתה מלכלך את המרטיב, אתה תשען בתוך מה שאתה עובר, המרטיב, יהיה לך טוב לבריאות, תעשה מה שאתה רוצה, כן? אז האמירה, עצם האמירה, הילדים אצלכם יגמלו בדרך אחרת, אני כבר רואה לפי הפנים שאתה לא תגמול ככה, זה בסדר. מי שלא יכול, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותו בניסיון, זה בסדר. אבל היו כבר ילדים שאמרתי להורים, טוב, תוציאו אותם החוצה, שישנו בחוץ, בקיץ, לא בחורף. ישנו בחוץ, שימו להם איזה מזרון מרופט בחוץ, ישנו בחוץ. כי אפשר, בתוך הבית זה מלא ריח, מלא, אי אפשר ככה. ישן בחוץ. אז הילדים ישנו בחוץ, כן. הטיפול לא היה שלם, לא סגרו פינות אצל ההורים, אז לכן זה לא הועיל. אבל טיפול כזה, מה זאת אומרת? בלילה אחד שישן בחוץ, גמרנו על הרטבות, על החלכלוכים ועל הכל. זהו, אם הוא יכול, אם אנחנו אומרים שנותנים בו אמון. רחמים זה חוסר אמון. מה הוא רחום? אתה רחום. מה, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה? הרי רחם אבל כל מעשיו. רחמים זה מידה שצריך להשתמש בה כקטליזטור, כרגע אחד של רחמים, ומיד להפך את הרחמים. מי שנוהג קבוע מול מישהו במידת הרחמים, הוא ממסכן אותו. זה המילה. הורים שמרחמים על ילדיהם, ממסכנים אותם. הם נשארים כל הזמן מסכנים. כי זה חותמת של מסכנות שנייה אחת, אני רק אגיד לה שאני אחזור. דוקטור חנה, אני אחזור אליך בעוד 5 דקות, אני מסיים שיעור. תודה, סליחה. אני חוזר, רחמים זה קטליזטור, זה רק איזה סטארט-אפ, הזנקה, כזה להתחיל איזה טיפול במשהו. אבל מיד לחסום את מידת הרחמים, אי אפשר לחיות במידת הרחמים. אז נכון שבתחנון של יום שני וחמישי, כמה פעמים אנחנו אומרים רחמנו, רחמנו, תרחם עלינו וכו', וזה. בסדר, הנח להם לישראל, תבקשו מה שאתם רוצים, אני אעשה מה שאני רוצה. משתקים אותו, למה? שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. גם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רואים רחמים, זה נראה כרחמים, אינם אלא גזרות, זה לא נכון. אם כן, לא לרחם, מאוד להימנע מפינוק, מאוד לאהוב. פינוק מדי פעם, רחמים סטארט-אפ ולא יותר מזה. כשילד נופל בשנייה הראשונה, לרחם עליו. אבל אם כל הזמן מרחמים עליו, אז מה הוא עושה? יפסיק לבכות או ימשיך לבכות? ימשיך לבכות. למה לא? זה נפלא, כל הזמן הוא זוכה ליחס. בקיצור, הוא הופך להיות ילד מסכן, בלי עמוד שדרה, בלי חשיבה. אז לפעמים ילדים יותר מדי, יש לי נכדים, החורף הולך עם חולצה קצרה. קור אימים, הוא כפו כולו, כי הוא גבר. מלטף אותו, מחבק אותו, אומר לו, הכבוד, אבל בכל זאת, בסוף הם נכנעים, כי זה חודר עד העצמות, הקור. הם נהיים חולים מזה? לא. אתה לא מרחם על הנכדים שלך? אני אוהב אותם, לא מרחם עליהם. זה ההבדל. בגלל שאני אוהב אותם, אז אני לא מלביש עליהם בכוח מעילים, לא זה. בבקשה, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה להיראות גבר, אתה חושב שככה נראה גבר? ילדים קטנים ככה, זה מין משחקים כאלה. אתם מוזמנים לראות, בסדר. אז לפעמים הפלא הוא שבאמת הידיים שלהם רותחות, קור אימים, חולצה קצרה, והידיים חמות מאוד. טוב, כנראה ירשו את הסבא שלהם שבאמת גם ידיים, אני כבר, זה אבי זיכרונו לברכה, אבל זה כבר דורות של ידיים חמות תמיד. אז לא צריך לרחם עליו. הוא החליט ללכת ככה, הוא החליט שילך, כן? סיפור אחרון, ילדה לא רוצה להתלבש, ילדה קטנה, 3, היא לא רוצה מה שאימא שלה נותנת לה, רק מה שהיא בוחרת. ואימא שלה מנסה, קיץ, חורף, יום אחד היא בחרה, בקיץ החם בחרה לבוש חורפי, היא מעיל, הלכה. כאילו, האימא רצתה למנוע ממנה, אמרתי לה, תפסיקי, תני לה ללכת. חזרה מהגן אדומה, סמוקה, לוהטת. מאז הכל נגמר. מאז היא שואלת את אימא, מה ללבוש, מה מתאים, מה לא מתאים, הכל נגמר. זהו, פעם אחת שהילד, בבקשה, קח אמון, לא מרחמים עליו, אנחנו מאוד אוהבים אותך עם נשיקה, לך לגן, לכי לגן, מצוין, לכי לגן. חזרה, למדה את הלקח. אימא לא מתווכחת איתה, לא רבה איתה, והיא עצמה אוכלת את ה... את ה... זה... זהו, עד כאן, זהו, עוד 2 דקות לשאלות, עוד דקה לשאלות, וזהו, כן.
ילד שנופל,
השנייה הראשונה הוא קיבל מכה, אולי באמת כואב לו. גם כשאנחנו נופלים זה לא נעים. אם בא מישהו ותומך בנו ומרים אותנו, יותר נעים לנו. לפעמים, תלוי איזה כמה גבר אנחנו רוצים להיות. אבל אדם שנופל, מה אתה ידוע עמך, והחזקת בו, נופל מישהו, תחזיק בו. אנחנו רצים על הילד, אבל אחר כך לא לרחם, לטפל בו את כל מה שצריך. הוא נפצע, תביא אותו לאחות, לטפל בו, תביא אותו למים, לא לרחם עליו. לעודד אותו, לחבק אותו, לתת לו נשיקה. מצוין, אנחנו נתגבר, יהיה טוב, אבל לא לרחם עליו. הרחמים, אני אומר, הורגים את הנפש, כשהם באים מתמשכים. אז זה תלוי אם הוא באמת קיבל מכה או לא. לפעמים הוא כאילו קיבל מכה. היה פעם סרטון שרץ ברשת על ילד שנמצא בבית גדול, הוא נופל בחדר, מתחיל לבכות, אחר כך הוא קם, מתרומם, רואה שאין אף אחד. אז הוא הולך לחדר השני, מתחיל לבכות, מסתכל, רואה, שאף אחד, עובר לחדר השלישי, מתחיל לבכות, בחדר הרביעי פתאום הוא גורם, שהוא נופל לרצפה, הוא מתחיל לבכות, לצרוח, זהו, זה היה סרטון, אני חושב שזה סרטון אמיתי, לראות שילד לא באמת בוכה, כי הוא רוצה תשומת לב, תרים אותו, תעודד אותו, תחבק אותו, נפלת, ברוך השם, שבע יפול צדיק וקם, תגיד לו מילים מעודדות וכולי, אתה ילד צדיק, אתה ילד גיבור, אתה זה וכולי, זהו. תרים אותו, תחבק אותו, נכון, אני יודע, לא להגיד לו, זה לא כואב, זה לא כואב. זה כן כואב, זה כואב, הוא מגביר את הצרחות, זה כואב לי. כן, כי זה טיפשות להגיד זה לא כואב, זה מה שהוא לא רוצה לשמוע. הוא רוצה להגיד לו, זה כואב, כלומר להתחבר עם הכאב שלו, בטח להגיד זה כואב. אבל אתה ילד גדול וגיבור, ואתה יכול להתגבר על הכאב, אז... כן. מה?
מה? מה?
לא להגיד לו זה לא כואב, ולא לעשות בעלה, לפעמים בדרך צחוק, שיודעים שילד עובד. וואי, מה קרה לך? בוא ניקח אותך מהר לבית חולים, אמבולנס, בוא נזיק, הכל בצחוק. אז הילד מסתכל, רגע, זה בצחוק. לא, לא, הוא מתבלבל. אז כולם מתחילים לצחוק, והכל עובר, חביבי. זה, זה צחוק, זה. זה כשילד צריך צומי. מה אתה אומר, יונתן?
אני
נופלי, אומר
לי, וואי, שברת את הקיר, בוא ניתן מכה לקיר.
כזה, כן. או בוא ניתן מכה, או תראה מה מעניין, אני אחור ברצפה. מה זה, תראה. בוא תראה, תבדוק מה. הנפילה שלך, ואז הוא בודק ברצינות. ואחר כך מתרוממים, הוא שוכח כבר שכואב. כל השיטות נכונות, אבל העיקר לא רחמים ולא להגיד לו זה לא כואב, זה פוגע בו, זה לא כואב. טוב, עד כאן.